עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית. 103 FM. 1 2.
כן, בוקר טוב, כן, בוקר טוב, סליחה על העיכוב, אנחנו פשוט היינו פה בזה.
מה? כן. גשם? פקקים?
היה פשוט פקקים של הגשם של ה... כן, בוקר כן. טוב. 8 הרייטינג.
ירידה?
מ-8-1.
ברור.
כן. תמיד צריך לראות את הצד החיובי בדברים.
לא, זה מגמות, או לימודים.
בדיוק, בדיוק. אז המגמה היא עלייה. תודה, בוקר טוב.
לא, ירידה.
לא, 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 זה...
מאתמול.
משלשום זו עלייה.
משלשום, אוקיי. אתה איש השלשום, בוא נקרא לזה.
בדיוק, כן. בוקר טוב, מה נשמע?
די בסדר.
כן?
מה קורה, כן?
יופי, אני שמח לשמוע. שמח לשמוע, כן. תודה שבאתם.
תודה על הכל.
תודה על כל מה שאתם עושים למען עם ישראל.
ותודה גם שהבאתם מתנה כל כך יפה, זה עכשיו מתאמן ליום
שישי. באמת לא הייתם צריכים, כן.
איפה אתה עושה את החג?
ככל הנראה בתל אביב.
כן, בעיר שבעצם אתה אליה הכי מתחבר.
לא הייתי אומר, אבל...
הכי פחות מתחבר.
אבל זה מה יש, כאילו, אתה יודע, צוק העיתים.
בני ברק עוד לא קיבלו אותך פשוט, אתה בוועדת קבלה שם.
לא, אני טיפוס ירושלמי, אני לא בני ברקי, אני ירושלמי.
בסוף כשאתה בגנטיקה, במה צרוב אצלך, בת ים או ירושלים?
בירושלים, ברור.
הבנתי. יפה. בירת ישראל, בכל זאת.
לנצח נצחים אגב.
נצחים, כן.
כן. כן, טוב, תראה, התכנסנו כבר, אנחנו פה. אני חושב שזה יכול להיות נחמד אם נעשה תוכנית.
אני חושב שאתה קופץ למסקנות נמרות, למה? בואו נשב על זה רגע.
אוקיי, בואו נשב, קדימה. נשב, אני יושב כבר, דרך אגב.
גם אני, אבל במקום אחר. טוב, אז תתחיל אם ככה, אני זרמתי.
זהו, שאין לי הרבה מה להתחיל, אין לי הרבה מה לדבר, אבל בואו נדבר על הפיל שבחדר, כן? ככה נהוג לומר.
כן, הפיל,
קרנף, מושגת. איך הוא עבר בדלת, אני לא יודע הפיל, אבל נכנס לחדר, איך שהוא הצטופף. אולי כשהוא היה קטן, אולי הוא נולד בחדר.
איך שאני אחרי ראש השנה אעבור בדלת.
טוב, תשמע, מה אני אגיד לך? היה דיון, כולם משחקים את המשחק, הכל פוזיציה פוליטית. אלה שנגד הרפורמה חושבים שמותר לפסול חוקי יסוד, אלה שבעד הרפורמה חושבים שאסור לפסול חוקי יסוד, והכל פוליטיקה, בגץ הוא פוליטי, אנחנו יודעים פחות או יותר מה חושב כל שופט, מאיפה הוא בא, מאיזה אסכולה, וזה היה יפה לראות את שמחה רוטמן, מציג בעצם הופך את כל העניין לאירוע פוליטי, איך הוא יטריף אותם, סך הכל המחנה שלנו היה גאה בו מאוד, דיבר אליהם בגובה העיניים, אהבתי את זה, אהבתי שהוא לא מצמץ מולם, הסביר להם את הדברים כמו שצריך, זה קצת הטריף אותם, אבל לפחות זה נתן לנו איזה רבע שעה של תענוג, אתה יודע, איזה סוג של ליהנות מהרגע, שזה יפה. היה כמובן רגע קומי עם כל הנושא של מגילת העצמאות, שפתאום החלטתם שזה בסיס לחוקה. למרות שמפורש, כתוב, בכמה מקומות, אני יכול גם לקרוא לך שזה לא בסיס לחוקה, כולל שבן גוריון מסביר במפורש, זה לא בסיס לחוקה, זה לא, אבל אני מדגיש, זה לא בסיס לחוקה, אבל אהרון ברק החליט שזה כן בסיס לחוקה, וזה, על פי זה, אפשר לפסול חוקי יסוד. הנה, בוא ניתן כמה דברים. קודם כל, לגבי מה שאמר, איך קוראים לו? נו, העורך דין שייצג את המדינה. בומבך.
בומבך.
בומבך. אמר, אני רואה פה איזה כותרת ממעריב דווקא.
דווקא?
משנת 1950, כי זה אתה פה, מגילת העצמאות הושלמה 20 דקות לפני הכרזתה. זה אפרופו הדיון ההוא. ב', אנחנו קובעים שהחל מרגע סיום המנדט הלילה לעוד הקמת השלטונות הנבחרים של המדינה, בהתאם לחוקה שתיקבע על ידי האספה המכוננת הנבחרת. כלומר, זה לא חוקה, תיקבע חוקה, זה מה שהוא אומר, על ידי האספה המכוננת. זה א', ב', תפקיד ההכרזה הזו הוא לא לעסוק בבירורים פוליטיים, וחשבונות פוליטיים יש לנו הרבה, זה כותב בן גוריון, תפקידה ביסוס הכרזת העצמאות, זהו התפקיד המרכזי. אני תמים דעים עם מר פינקס שאין נוסח זה כלי לשלמות, ואין איש מאלה שחיברו את התעודה הזאת מתיימר לחשוב שזה כלי לשלמות, אבל הכוונה הייתה לתת רק את אותם דברים שלפי דעתנו מבססים בשבילנו, בשביל עם ישראל, בשביל דעת הקהל בעולם ובשביל האומות המאוחדות, את הדבר הזה שאנו אומרים לעשות היום, מדוע אנו מכריזים על עצמאות, שום דבר אחר. אין זאת קונסטיטוציה, בעניין הקונסטיטוציה תהיה לנו ביום א' הבא ישיבה ובה נדון בשאלה הזו. הוא אומר, זו לא חוקה, זו לא חוקה, כן, זו לא חוקה. זה דבר אחד, והנה באחרון שאני אומר לך, ההוא ששלח לי, כתבתי מגילת העצמאות, בבקשה, מתקשר, ובקשה, והוא אומר כך, ושים לב מה בן גוריון אומר, זה מטקסט של בגץ ב-48, שזה דבר מעניין, בגץ ב-48 כותב, בא רק לשם קביעת העובדה של ייסוד המדינה והקמתה לצורך הכרתה על ידי החוק הבינלאומי, היא מבטאת את חזון העם ואת האני מאמין שלו, אבל אין בה משום חוק קונסטיטוציוני הפוסק הלכה למעשה בדבר קיום פקודות וחוקים שונים או ביטולם. ואני יכול לתת לך עוד ועוד מובאות, כאילו חבר'ה, חלס לחרטט אותנו, חלס לחרטט אותנו, די, תפסיקו, אהרון ברק, די, די, תפסיק עם זה. אנחנו לא מטומטמים, אנחנו יודעים לקרוא, אני יודע, למדתי א' ב', מספיק עם השטויות. תפסיקו עם החרטוטים, אין לכם סמכות לפסול חוקים, לא על ידי מגילת העצמאות, כתוב במפורש, איך אתם אומרים, האבות המייסדים, האבות המייסדים קבעו במפורש. בוקר טוב, 9:11, זה היה דברי לפתח בוקר זה, תודה.
הוא קצת בלחץ, צועק וזה, אבל, ומנסה לעשות ספין מעניין, אגב, לשאלה שאנחנו לא מטומטמים, רציתי לענות משהו ואני אוותר. אף אחד לא חושב, לא טען, לא אמר, לא רמז ולא מצמץ ולא קרץ שמגילת עצמאות היא חוקה. זה הספין שלהם, להתגבר איכשהו לפיגוע שהבלון הנפוח, שקוראים לו גם אילן בומבה חסלם, אתמול. מה כן? מה כן מגילת עצמאות? קודם כל, דווקא בתקופתנו שלנו, הוסיפו לסעיף אחד לחוק יסוד כבוד אדם וחירותו, שהוא חוק יסוד, הוא כאילו חלק מחוקה אמור להיות, וגם לחופש העיסוק, הפניה מפורשת להכרזת העצמאות. והסיפור הוא בעצם שהכרזת העצמאות היא מקור הסמכות הראשוני לחקיקת חוקי היסוד, ואת זה כולם יודעים, הרי זה בסוף המסמך המכונן שלנו הוא הכרזת העצמאות, המכונן של המדינה, ממנה התחיל הכל. עכשיו תארו לעצמכם, צייצתי את זה מקודם, נדמה לי שהבנתי שזה פרופסור ברוך בינן כתב את זה ראשון, שמישהו מהצד שלנו, מהצד הליברלי, היה מתייצב בפני בית הדין הגדול, שזה הבגץ הרבני, או אפילו בבגץ, ואומר, לא יעלה על הדעת ששני לוחות מעוגלים עם איזה 10 דיברות מיושנות שנכתבו על ידי ישות אחת לא ברורה שמעולם לא נבחרה על ידי העם הריבון, יכתיבו את החיים למיליוני בוחרים שדווקא כן רוצים לגנוב. אז זה מה שהאוויל הזה עשה אתמול. אנחנו חיים והקמנו פה את האירוע על בסיס מגילת העצמאות, והיא מקור סמכות ראשוני שממנו התחיל הכל. עכשיו אני חושב בגדול, קודם כל שהדיון אתמול היה מרתק, אבל ממש מרתק, ואני מצד שני גם רואה שאנחנו עכשיו, אחרי שגמרנו קמפיין על כולם, התחילו מחוקרי המשטרה הזוטרים ביותר, גמרו בבית המשפט הכי עליון, על הדרך הדינאינים רצחו את כל, את היועץ המשפטי, את הפרקליט המדינה, את הפרקליטות, את המשטרה, את מי שאתם רוצים.
צהל.
עכשיו, צהל והשבק זה, אבל זה אגף אחר שלכם. עכשיו הולכים למגילת העצמאות, ויש פה סוג של קמפיין, אני אתן לך דוגמה. אחד דרור קפח שיושב אצלך בפטריאל, יש לי פה ציוץ שלו, מגילת העצמאות מקבלת את תוכנית החלוקה של האום, זה אומר שאשדוד, אשקלון, רמלה, לוד, עכו ובאר שבע הם שטח כבוש. טוב, אין שכל, אין דאגות, אז בואו נספר לכם. החלטת החלוקה של האום לא הייתה מסע ומתן, זה מה שהם החליטו, ובאום היה צריך להצביע כן או לא, היינו צריכים רוב של 2/3, היה מתח עצום, ואז היינו צריכים להגיד רק מילה אחת, כן או לא. ובן גוריון ידע שהגבולות האלה נוראים, למזלנו הרב הערבים הסתערו עלינו, ואז צריכו לשפר את הגבולות, ידע שזה נורא, אבל ידע שזה פעם ראשונה אחרי 2000 שנה, ואולי אחרונה, שנותנים לנו אופציה להכריז מדינה עכשיו. אגב, זה בדיוק מה שהפלסטינים לא עשו עד היום, כי אין להם בן גוריון. בארצות הברית ישבה חבורה של רוויזיוניסטים, אחד מהם היה בן ציון נתניהו, הוא הוביל אותה, הם קנו מודעת עמוד בניו יורק טיימס, ושהם קראו בה לבן גוריון להגיד לא. אם היה קורה אסון והנתניהו זהם היו אז בהנהגת היישוב, לא הייתה מדינה עד עכשיו. היינו מחכים שיתנו לנו גבולות יותר זה, וההזדמנות ההיסטורית אחרי השואה וכולי הייתה חולפת. עכשיו דבר שרציתי להשמיע לך, זה כבר דבר ששמענו.
אז בעצם עד היום היינו במנדט הבריטי?
במנדט הבריטי, ואתה יודע מה? אתה צודק, חבל שזה לא... תשמע, היה לפחות כדורגל, כי אני ראיתי אתמול את הנבחרת מנצחת.
ברים, ברים כאילו בשעות מוקדמות אחר הצהריים.
כן, עומדים, שותים את הביר, את הגינס.
נשמע מעניין.
הבאת זווית פה. המלכה, או מלך עכשיו, טוב, המלך הזה לא. בקיצור, תשמע משהו מאוד קצר, שאמר שמחה רוטמן לפרופסור יניב רוזנאי, לפני, ב-21, לפני שנה, שנתיים. בבקשה.
איך תמיד חייב להימשך? זו דמוקרטיה, זו דמוקרטיה דליברטיבית, כל הזמן לדבר. אם אתה חושב, וזה הדבר שמחזיר אותי להתחלה, מה שאתה בעצם מציע, עכשיו אני מפחד מזה עוד הרבה יותר, השגתי עכשיו רוב של 61, אני עכשיו אקבע כללים שיסיימו את כל המריבה כמו שאני רוצה. זה לא משטר חוקתי, זה לא הפרדת רשויות, זה לא פוליטיקה חוקתית ולא כלום. זה לנצל רוב פוליטי רגיל לטובת הכרעה בסכסוך שמטבעו צריך תמיד להימשך. הסכסוך בין הרשויות...
זה רוטמן לפני שנתיים, רוב פוליטי רגעי לשנות את כללי המשחק. את זה אז, כשלא היה לו רוב פוליטי רגעי, הוא לא אהב את זה. היום כשיש לו, הוא אוהב את זה. עכשיו אני בחיית עינון רוצה, באמת כאילו, תן לי את הצ'אנס, כי כבר דיברתי, זאת אומרת עכשיו לדעתי הייתי צריך לסיים, אבל יש לי שני דברים שראיתי אתמול מאוחר. קודם כל הדיון באמת היה מרתק, אני מאוד, היה לי כאילו כבוד לראות את שופטי בגץ, כל 15 יושבים 200 שעות, חדים, ערים, שולטים בזה, שואלים שאלות קשות את שני הצדדים. אבל בסוף, מתחת לרדאר, כשכבר כולם לא צפו, השופט קשר, שהכרתי אותו דרך הדיון, והוא שופט מרשים, שאל את בומבך שני מקרים היפותטיים ולא קיבל התייחסות. נניח ששר הראשון, שר מחליט לאשר יבוא רכב מסוג אחד, ומסרב לתת רישיון יבוא לרכב אחר, שבכל פרמטר מקצועי יותר טוב מהקודם. למה? כי היבואן של הרכב השני לא בא לו טוב בעין. השר כמובן מצדיק את החלטתו במשפטים מעורפלים. בומבך נשאל, האם האזרח שנפגע, היבואן, נשאר ללא סעד? בומבך התפתל וענה ששרים לא מקבלים החלטות נקודתיות. אז עמית הצטרף, השופט שאל אותו, אז אם ככה, למה לא תגבילו את הסבירות להחלטות מדיניות בלבד? לבומבך לא היה מה לענות, כי הרי הם ביטלו את כל עילת הסבירות, ולא הוסיפו לפחות בביטול שהממשלה מחויבת בהחלטות סבירות. המקרה השני, ותודו שזה מעניין, כאשר יציג מקרה שבו שומר סף אשר מתוקף תפקידו מתעמת עם השר, בומבך נשאל, ככל שפקיד זה יפוטר, ואנחנו עומדים עכשיו פיתוריה של מיכל רוזנבוים, רשות החברות וכו', ככל שפקיד זה יפוטר ללא יכולת לקבל סיוד משפטי, מה יהיה על הפקיד הבא? האם לא קיים החשש שהוא יישר קו עם השר, לא יציית לחוק, לא כי השר צודק, אלא כי הוא מפחד, הרי זה כל האירוע. זה לקחת את הניהול של ישראל מניהול מערבי, מדויק, מקצועי, לניהול של, בקשיש של המשטר האוטומני. בומבך התפתל ו טען של השרים יש חובה להיות סבירים והוגנים, ככל שבכל זאת ואם הם מפירים חובה זו, לא הייתה לו תשובה. פה מגיעה עידלת הסבירות. הגיוני בעיניו שיש חובה לשר, אבל נכון לדעתו של בומבך שלא תהיה תרופה או סעד למקרה שהשר חורג מהחובה, ואני מזכיר לך לסיום, נשבע לך שלסיום, אני מזכיר לך את טדי. לא טדי בר, טדי האצטדיון, ששני שרי פנים של שס, אחרי 15 שנה, שמחפשים מקום, מוצאים מקום, לא מוכנים לחתום על הצו לבניית אצטדיון טדי, שר פנים חייב לחתום, בלי סיבה, כי זה יוביל לחילול שבת. עד שהלכו לבגץ, ב-89, ובגץ גלגל את אריה דרי מכל המדרגות, ואמר החלטה לא עניינית, חוסר סבירות קיצוני, ואישר לבנות אצטדיון טדי. ביתר שיחקה אז, בטח אתה יודע, בבלומפילד, באם כבר אי אפשר היה לשחק. תודה.
לא, לא, תמשיך.
עד הבוקר,
כן, תמשיך.
אני יכול, אל תתבלבל.
די, אתה, כאילו, יש לך רק עוד שני דברים, עוד שלושה דברים, בבקשה, דבר.
לא, יש לי, יש לי יותר משלושה.
כן, למה,
אבל אתה עכשיו עושה, אתה עושה עליי, כי לא הכנת כלום, באת מאוחר, פטריוטים, אז אתה רוצה עכשיו להתעלות על מה שאני הכנתי.
אתה מבין מה אני אומר?
זה ניצול. אתה מנצל אותי.
תקשיב, אין לי כוח לכל האירוע הזה, אתה מבין? בוא נודע על האמת, כאילו, כולם נהיו לי פה מומחים חוקתיים, כולם פה נהיו לי מומחים חוקתיים, חוקים משפטיים, מומחים משפטיים. די, חבר'ה, בואו, תשחררו את האירוע, הבנו, הכל פוליטי. הכל פוליטי. כמה יש שם השמרנים? איזה חמישה, משהו כזה? אז זה פחות, חמישה, שישה, זה האירוע, אז יש להם רוב, נו, מה אתם זה? לא יודע, לא זה. עכשיו אני רוצה להקריא לכם משהו אחר לגמרי. תראו, היום ברצועת עזה הם עושים יורצייט ל-18 שנה לגירוש מרצועת עזה, לבריחה של ישראל. ובעיתון חמאס כתבו משהו מעניין, אני רוצה שתקראו, שתקשיבו למה הם כותבים.
אתה מנוי על עיתון חמאס?
כן, ודאי. כולם אצלנו בימין מנויים על עיתון חמאס.
על הארץ אתה מתכוון.
נסיגת הכיבוש ברצועת עזה בשנת 2005 מהווה נקודת מפנה בהיסטוריה של ההתנגדות. כן, זה, בהקשר זה, זה המאבק המזוין על מוקאוומה. ברצועת עזה, אשר הייתה לפני כן בשלב של התפתחות ראשונית מהאבן לנשק ולרקטה. לדברי העיתון קיימת הסכמה בקרב המומחים כי נסיגת הכיבוש בעזה סייעה באופן משמעותי להתעצמות כוחה של ההתנגדות עד אשר הגיע אימוץ אסטרטגיות אימות מגוונות. בראיון לעיתון אמר הפרשן הפוליטי אמר סעד כי הכיבוש סבר שבריחתו מרצועת עזה תביא לו ביטחון ואילו מחוזות הרצועה הפכו לנקודת יציאה לשחרור הגדול של פלסטין. כן, הכותרת היא הנסיגה מגוש קטיף, נקודת מפנה בפיתוח היכולות הצבאיות. עוד הוא אומר, ארגוני הטרור הפלסטינים פיתחו כוח הרתעה כלפי ישראל, והם ביססו אותה בסבב העימות במאה 21, שומר חומות, וכיום אסטרטגיית המאבק נשענת על תפיסת אחדות הזירות, הכוללת גם שטח איוש. ועוד ועוד זה ממשיך, אז אני חושב שביורצייט הזה, שהיום גם הם עושים תרגיל צבאי גדול, עם כוחות, לחדירה ליישובים, וימי, וקומנדו ימי, אני חושב שצריך להגיד תודה ליצחק רבין ולאריאל שרון, שהביאו אותנו עד הלום, שכמו שהם אומרים, ההתפתחות מהאבן לנשק ולרקטה, הם אחראים, זה על השם שלהם, אנחנו התמודדנו, עד שנת, מה זה היה, 93, עם אבנים, עם סכינים, עם בקבוקי תבערה, זה היה הנשק של הפלסטינים. והיום יש להם צבא ברצועת עזה, כולל יחידות, ימיות ויבשתיות, ועשרות אלפי רקטות וטילים שמכוונים כמעט לכל מקום במדינת ישראל. יהודה ושומרון מוצפת כלי נשק, כן? למרבה המזל עדיין לא ברחנו משם, כן? ואנחנו שולטים יחסית בשטח, אז אין להם רקטות, למרות שהם מנסים לעשות את זה בצפון השומרון, אבל אין ספק שמה שגרם למצב המטורף הזה, שבגללו נשפח הרבה מאוד דם, ועדיין נשפח דם בין היתר, כולל אתמול שהיה פיגוע בצומת הבטות ליד חווארה, כן? זה מצב שנוצר בגלל אסטרטגיה לא נכונה של מנהיגים, שלקחו אותנו בטעות קולוסלית לאוסלו ולמה שנקרא בלעז ההתנתקות. אז צריך להגיד להם תודה. זה אין מה לעשות.
אז אתה אומר תודה?
בעצם? אז אני אומר תודה.
יפה. אני ייפו את כוחי להגיד לך בבקשה, לא היית צריך. עכשיו שנייה אחת, אני חוזר שנייה לאתמול, כי אני רוצה להפתיע אותך. אם היית יושב, אתה יודע שלא ישבת, אין לך את הקשב הזה, ומאזין, היית חושב כמוני שאין לי מושג מה יצא. אני לא יודע מה הם יפסקו, למרות שיש שמרנים, יש ליברלים, שמעתי שמרנים אתמול שואלים שאלות קשות את המשיבים, וליברלים שואלים שאלות קשות את העותרים, ויש גם בהחלט מצב של ליברלים שחושבים שהחוק הזה רע, לא יחשבו שצריך להתערב בו, וצריך כאילו להפעיל את נשק יום הדין של התערבות בחוק יסוד, כי עם כל הכבוד לעילת הסבירות, זה לא סוף הדמוקרטיה, והיו כאלה שאלות שם אתמול, לכן הדיון היה כל כך מכובד, כל כך, בשורה התחתונה יש לנו בגץ אדיר, ואני מאוד גאה בו. עכשיו אני מודה לך על מה שאמרת. אתה יודע למה?
למה?
אחד, בוא נאמר שבעידן, ב-2023, לפלסטינים היה יכול להיות הכל, מרובים ועד מטעני חבלה ועד קסאמים, הכל עובר מתחת לאדמה, גם היום הם מבריחים, הרי כל החומרי הנפץ מאיראן שמביאים עכשיו לגל המטענים בשטחים שעוברים מירדן, אי אפשר למנוע את זה, זה לא שיום אחד בא רבין לחץ על כפתור ומותו רגע יש להם נשק, לא, הם התחילו הרי להתקומם בהתחלה עם אבנים, כמו שאתה יודע, עשיתי שם מילואים בסוף ה-80s, וזה היה מגיע בדיוק לאותו מקום, אבל אני מודה לך כי העלית את הנושא, כי אכן יש עכשיו תרגיל גדול, שאמרתי אפילו אתמול את שמו, הרקן השדיד 4 בעזה, וממשלת הימין המלא סותמת, עוצמת עיניים ולא רואה שיגור רקטות מסיבי לים, אם זה היה ממשלה של בנט או לפיד, מה היית עושה? אתמול סיפרתי לך שהממשלה שלכם, אחרי שדיברת על נשק הרגע, מעבירה נשק ורכבים משוריינים מירדן לרשות הפלסטינית עכשיו.
נשק לא. נשק לא, כלי רכב משוריינים.
עכשיו תקשיב, נשמה שלי, אהוב, מחמלי. דורון קדוש, הכתב הצבאי, לצערי הלא רע בכלל, של גלי צהל, פרסם הבוקר, פרטים חדשים על עסקת הנשק והרכבים הצבאיים שהועברו באישור ישראלי לרשות הפלסטינית. המשלוח כלל לא פחות מ-1,500 כלי נשק, חלקם רובי M16, מוכווני לייזר, וחלקם קלצ'ניקוב. ישראל, תחזיק חזק, רגע, מה לי? תכניסי לו עכשיו את התאי. עם הרגיון.
אתה כבר פה, כבר חצי
לא,
שתיתי.
עם הרגיון, אני הכנתי לך, כי ידעתי מה אני הולך להשמיע. תקשיב את התנאים, כי אתם הרי ימין על מלא. מספר תנאים לשימוש בנשק. הוא יוכל לשמש רק לפעילות נגד טרור, מבוקשי חמאס וג'יהאד איסלאמי, ולא נגד עבריינים פליליים. הנשק יהיה מצוי רק בידיהם של חלק ממנגנוני הביטחון הכללי, המודיעין המסכל והמשטרה. גורמי ביטחון פלסטינים מסרו שהרשות ביקשה כבר לפני יותר משנה את הנשק והציוד, אך בעבר ישראל סרבה נבח, כי זה היה בנט ולפיד. כי זה היה בנט ולפיד, זה שלי. האישור התקבל בעקבות הפסגות באקבה ובשארם, לאחר שיח שנועל מול מתאם פעולות הממשלה בשטחים. הציוד הוא עבר בימים האחרונים מבסיסים של ארצות הברית בירדן, ועבר דרך מעבר אלנבי, באישור ישראלי מלא. גורמי ביטחון ישראלים מסרו שמדובר בצעד אחד, מתוך שורה של צעדים. קיצר, ינון, המורשת שלכם היא כזו. מהפכה משטרית מטורללת שהרסה פה את הכל, וחיזוקה של הרשות הפלסטינית במאות ואלפי כלי נשק ורכבים משוריינים. אני מודה לך על כל זה.
תודה לך.
בבקשה. זו תוכנית אחרונה לפני... לא, אתה עושה מחר תוכנית, לא?
כן. עם מי אין לי מחר?
מי בא לך?
אחר חמישי.
שואלים אותו עם מי בא לך.
אין מחר תוכנית.
את האמת, עם מי בא לך? מבין המלאי.
מה?
עכשיו אתה מעדיף את לוינסון או אותי?
אותך, ברור שאותך.
אתה מבין איזה נס?
עינון, בן, זה נגמר.
קרה לנו נס לזוגיות שהגיע לוינסון, וגרם לנו להעריך זה, לא.
כמה שאתה בטנטרום עליי, תחשוב, הוא פי 400. הוא כל התוכנית מדבר רק עליי. הוא מתחיל תוכנית, מדבר עליי, עליי, ואתה אמרת, ואתה כתבת, ואתה זה, ואתה זה.
הוא התרופה שלך. אגב, אני לא אמרתי לך, אבל בחמש שנים שלפני ההתנתקות, העבדות של ישראל בעוטף עזה, היו פחות מ-18 השנים שעברו מאז, ולכן בסוף זה היה כדאי.
כן, אבל זה היה אחרי אוסלו.
אז אני מדבר עכשיו על ההתנתקות, אני מדבר
לא,
רק...
לא, דיברתי על אוסלו.
אבל אני דיברתי על ההתנתקות. אני מדבר רק על הסכמים שנתניהו תמך בהם.
נו, ואוסלו הוא תמך?
לא. לכן אני מדבר על ההתנתקות, מה אתה רוצה לחיים שלי?
הבנתי אותך.
הוא לא תמך, הוא רק חזר את חברו,
וישרם אותו. שנייה כפרה. כי הכל בסדר, מה לי? שנייה נשמה, הכל בסדר. אני סוגר איתו את הפינה, סוגר עם בן את הפינה, כן, בן, העניין סגור בינינו?
סגור בינינו.
תודה רבה. אוקיי, נמצא איתנו עכשיו פרופסור יואב דוטן, מהפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה שלומך?
טוב מאוד.
נו, מה אתה אומר על הדיון?
אני חושב שזה היה דיון מרתק מאוד.
כן.
אני חושב שאנחנו יכלנו לראות את הבעיות והשאלות שעומדות בפני הזירה הציבורית, המשפט הציבורי שלנו, כמו שהן.
ואם היית אתה השופט, מה היית פוסק?
תראה, אני בספק גדול אם הייתי מתערב בהחלטה הזאת, מסיבות שנשמעו מעל הדוכן. אבל בין פסילת החוק לבין ההתערבות, יש גם דרך ביניים, ואנחנו ראינו את דרך הביניים הזאת מתעצבת כלומר, יש מתוך 15 שופטי בגץ, לא כולם דיברו לאורך הדיון, אבל יש לפחות שופט אחד שאפשר לצפות בבהירות רבה ובהסתברות גבוהה את הקדין שלו, וזה השופט שטיין.
מה שהוא אומר... זה הפתעת אותי עכשיו, שהוא שופט שמרן.
הוא שופט שמרן, כן. אבל אם מי שעקב אחרי הדיון יכל לראות ששטיין פעם אחרי פעם חזר לאפשרות שלא לפסול את החוק, אלא לפרש אותו בצורה מצומצמת, כך שאנחנו נחזור למה שקראו הלכת ווינסבורי, כלומר, אי הסבירות האנגלית, שהייתה שוררת במשפט שלנו, הייתה קיימת גם לפני פסק הדין דפי זהב המפורסם. כלומר, לצמצם את הלכת עקרון הסבירות, אבל לא לבטל אותו לחלוטין. ומה ששטיין אמר, שהוא מפרש את החוק, בצורה כזאת שהוא מוביל אותו לתוצאה הזאת. כלומר,
מעניין.
זאת אומרת, לפחות שופט, לפחות את פסק הדין של שטיין להערכתי, תמיד יש הפתעות, אתה יודע, זה תמיד ספקולציה, כי לא תמיד מה שהשופטים אומרים בדיון זה מה שהם עושים בסוף. אבל להערכתי, את פסק הדין של שטיין אפשר לצפות די בבהירות.
ואת זה הוא עושה מתוקף מה? כשהוא מחליט בעצם שהוא משנה חוק יסוד?
למה משנה?
הוא לא משנה, אתה לא שומע מה הוא.
הוא לא משנה את חוק היסוד, הוא גם לא פוסל אותו, אלא הוא מפרש אותו כך, שהוא מוביל אותו, לזה שאמנם התוכן של עקרון הסבירות ישונה, אבל הסבירות לא תבוטל לחלוטין, זה מה שנובע.
אז הוא כן משנה, אז הוא כן משנה.
לא, הוא מפרש את החוק. הוא פעם אחרי פעם שאל גם את המשיבים וגם את העותרים, למה אי אפשר לפרש את החוק בצורה שהוא כיוון אליה.
חסר, פרופסור דוטן, חסר לי ינון התובנה הזו של משפטנים שיודעים שהפרשן של החוק הוא בית המשפט. ככה זה, לא רק אצלו המצאנו את זה, זה לא, לא העברנו את השלטון לאוליגרכיה, זה ככה
הוא עובד. כלומר, זה לא שינוי החוק, זה פרשנות שלו.
בדיוק.
עכשיו, צריך לומר שהכיוון הזה ששטיין הצביע עליו, הוא כיוון מאוד אטרקטיבי לכאורה, מנקודת הראות של חלק משופטי בית המשפט העליון, שממילא תומכים בצמצום הסבירות, כמו השופט סולברג, ייתכן מאוד גם השופט וילנר, אולי גם השופט מינץ, שגם כך הטיל ספק בסמכות של בית המשפט להתערב בחוקי יסוד. עכשיו, השאלה מה יעשו שאר השופטים? יש שופטים, במיוחד השופטים שמרחיבים בעילת הסבירות, כמו השופטים פוגלמן, השופטת ברק ארז, הנשיאה החיות, השופטת ברון, תחנת השופטים האלה לקבל את החלופה הזאת, זה דבר שהוא יהיה מאוד, מאוד קוסטלי, מאוד יקר מבחינתם, מאוד בעייתי.
למה?
כי הם מבטרים על עקרונותיהם?
לקבל את, אז אולי לא הבנתי, לקבל את איזו חלוקה?
את מה ששטיין מציע.
את מה ששטיין מציע, אוקיי. למה זה יהיה קשה?
משום שהם תומכים בסבירות מרחיבה, והחלופה ששטיין מציע בעצם מצמצמת בצורה די משמעותית את הסבירות. אבל מצד שני, מבחינת השופטים האלה, ללכת במקרה הזה על האפשרות של פסילה של חוק יסוד רק בגלל הסיפור של הסבירות, זה גם תוצאה שלא קל להגיע אליה.
נכון.
ובמיוחד יהיה קשה להגיע אליה בבית משפט שהוא לא אחיד בדעותיו.
כן, שזה לא יהיה 11-0 כמו שהיה...
נכון.
תן לו להשלים שנייה.
ככל שהגישה של השופט שטיין תצבור יותר תאוצה אצל חלק מהשופטים, כך יהיה יותר קשה לשופטים הליברליים בבית המשפט, להערכתי, ללכת על האופציה מרחיקת לכת ביותר של פסילת חוק יסוד במקרה.
מעניין.
אגב, קודם כל לא אמרנו, פרופסור דוטן הוא משפטן מהחשובים, שיש פה שמרן, אבל שלא זרם עם הדרך שבה מנסים פה לעשות את החקיקה או את ההפיכה, ומתבטא נגדה, למרות שגם הוא חושב, אגב, כמוני הקטן, שצריך פה רפורמות, ורציתי בדיוק על זה לשאול אותך, על מה שרמזת עכשיו, כי אני שמעתי... בין השורות של השופטים הליברליים, שבסדר, גם אם כל חיבתנו לעילת הסבירות, והשופט, והנשיאה חיות גם דרשה הסברים מבומבך על כל התיקים, היא אמרה שיש הרבה מאוד תיקים תלויים ועומדים, שכבר הוגשו של סעד שהציבור מבקש בגלל חוסר סבירות קיצוני, מה עם זה? והשאלה היא באמת אם בעילה של סבירות, פה אנחנו מפעילים את נשק יום הדין ומתערבים בחוקי יסוד. ותסכים איתי, פרופסור דותן, שהתוצאה הכי גרועה שיכולה להיות, זאת תוצאת 8-7, לא חשוב לאיזה כיוון. נכון?
נכון, אני אומר, מהשופטים, אם אתה ראית, אני חושב שחלק מאמצעי התקשורת תיארו את הדיון הזה, או את מה שנאמר בדיון בצורה לא נכונה. אם ראית את התגובה של חלק מהשופטים, כולל השופטים שנחשבים ליברליים בית המשפט העליון, לטיעונים של העותרים, ראית שהם סילקו על הסף חלק גדול מהטיעונים של העותרים. למשל, את כל הניסיון לטעון שהיה פגם בהליך חקיקת החוק, כתבו דיסרטציות שלמות לבית המשפט בעניין הזה, ובית המשפט לא היה מוכן לשמוע מהן בכלל. מתוך ה-12 שעות של הדיון, אפילו 10 דקות, הוא לא היה מוכן
לתת. תגיד, איך הם התייחסו לטיעון הביטחוני של העותרים הביטחוניים, של רוני נומה למשל, שמעתי אותו מסביר את זה בצורה די משכנעת.
אז אני אומר, נדמה לי שכן, היה לזה איזה קשב לטיעון הזה, אבל בסופו של דבר, הנשיאה חיות, ושאר השופטים שתמכו בסבירות הרחבה, לא תהיה להם ברירה, הם יצטרכו לשאול את עצמם, האם זה המקרה שבו מפעילים את אופציית יום הדין. וממה שהם אמרו, היה די ברור שזה לא פשוט להם לעשות את זה.
אוקיי.
זה לא פשוט מבחינת.
אז אנחנו חייבים לשחרר אותו.
התיקון שהם עשו אותו הוא לא גדול.
בוא נעבור לכדורגל. כמה נגמר אתמול מבחינת עותרים מול משיבים לדעתך, מבחינת ממה ששמעת?
תשמע, אני לא...
אני מנסה להקליל את זה.
אני אומר, עדיף להתרכז בכדורגל, אתה יודע, נבחרת ישראל.
אוקיי. פרופסור יואב דותן, הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, תודה רבה שדיברת איתנו. שלום עורך הדין ציון אמיר, מומחה בדין הפלילי.
שלום, בוקר טוב לכם.
מה אתה היית מחליט אם היית שופט?
איזה משימה מדהימה, הפלת עליי לבוקר. זה דיון לא פשוט, הוא מתחלק באמת לשני ערוצים, כמו ששמעת קודם מפרופסור דותן, שאלת הסמכות להתערב בחוקי יסוד, ואם כן, מה בדיוק עושים שם. אז לגבי שאלת הסמכות, אני לחלוטין נוטה לאותה תפיסה שמרנית מובהקת, שליגוע בחוקי יסוד זה דבר שהוא לא פחות מדרמטי או מדהים או דבר שהוא מסוכן מאוד למבנה המשטרי, בטח המשטרי העדין שלנו, חד וחלק. כל תרחישי הקיצון שמעלים העותרים שאלו, כל מיני עותרים לגבי, גם חלק מהשופטים, אגב, שמעתי את הדוגמאות ש ציינה השופטת ענת ברון, מה יקרה אם המחוקק יחליט לדחות את הבחירות ויקבע אותם אחת ל-10 שנים, או אם נשלול את זכות ההצבעה מערבים. אז בתרחישי קיצון כאלה, אז אפשר לעשות הכל ולהתערב בהכל, לא רק בחוקי יסוד, אלא בחוקה האמריקאית. וזה אני לא חושב שתפקידו של בית המשפט, לא הייתי מתערב, נקודה. מי שמרתק אותי בדיון הזה, אחד הוא הפתעה נעימה מאוד, אני חייב להודות, השופט יחיאל קשר, באחד, במוכן, שאל שאלות טובות, שאל גם את שני הצדדים שאלות טובות, אבל בעיקר הייתי שם פוקוס על העמדה של השופט אלכס שטיין, שבא באמת עם גישה ועם משנה סדורה בעניין הזה, הוא כן רואה את הקושי העצום בלהתערב בחקיקת חוקי יסוד, במיוחד על עילת סבירות. נדמה לי שיש על זה איזשהו קונצנזוס. שזה לא הדבר שמצדיק את
בדיוק. שזה לא נשק, להפעיל את נשק יום הדין. עורך דין אמיר, קודם כל, לא יודע אם הקשבת, אבל זה בדיוק... אז הרושם שלך, מה שאמרת עכשיו על קשר ועל שטיין, זה בדיוק מה שאמרתי בתחילת התוכנית, כנראה זה נגע בשנינו, אבל אתה יודע, לגבי תרחישי הקיצון, אז הולכים כולם לג'ינג'ים, למרות שיש כאלה שאמרו שאחרי הנאום הלא נגמר של הג'ינג'י אתמול, אז אולי באמת הגיע הזמן להוציא נגדם חוק.
אתה מתכוון להגיד, בן, הנאום הלא נגמר מאז הוקמה התנועה לפני 30 שנה.
טוב, זה כבר, זה אתה אמרת, אני דווקא חושב שתנועה חשובה, אבל תיקח תרחיש אחר. למשל, הממשלה מעבירה חוק שיושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לא יהיה שופט עליון, אלא מינוי מטעמה, ממנה לא יודע מה, אני לא רוצה לזרוק פה שמות, איזה, את אחד התועמלנים שלה, ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, מעבירה עוד חוק, שהוועדת הבחירות המרכזית יכולה לפסול מפלגות, בלי ביקורת שיפוטית של בגץ, ואז הם פוסלים במפלגה ערבית אחת שלא נפסלה עדיין, וככה הם מתאים את הבחירות. זה הרבה יותר אלגנטי מאשר התרחיש שאתה דיברת עליו. א',
התרחיש הזה שבו פוסלים רשימה ערבית כלשהי, התחולל בעבר שוועדת בחירות פסלה והעליון...
כן, אבל זה היה בביקורת של בגץ. עכשיו הם מורידים את הביקורת של... ולכן זה היה מידתי. ועוד שאלה שאני שואל אותך לסיום, זה לא שאל יותר, תאר לעצמך שהכנסת מעבירה חוק רגיל, בית המשפט מבטל אותו כי הוא סותר חוק יסוד, ולמחורת הכנסת מחוקקת אותו שוב, ברוב של 2-1 וקובעת שהוא חוק יסוד.
בסדר, זה בדיוק כמו 2-1, זה בעיניי דומה ל-32-21, בחקיקת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שממנו שאבנו את כל הסמכויות לבטל...
אבל אתה יודע שאז גם אופוזיציה וגם קואליציה תמכו, המספר שזרקת עכשיו, זה בגלל שלא הייתה שום סכנה, היה רוב גדול מאוד, ולכן לא כולם באו. כשנה אחרי זה עשו לו תיקון עם רוב גדול מאוד.
אבל שים לב מה אתה אומר לי, שים לב מה אתה אומר לי. אגב, אתה אומר דברים דומים מאוד למה שאמר השופט עמית במהלך הדיון, שדמוקרטיה מתה בצעדים קטנים. אתה תיארת לי עכשיו צעדים קטנים. מין תרחישים עתידיים כאלה. אני לא מכיר שום סמכות של לבטל חוקי יסוד, ממש לפגוע בליבה של החוקה, או בפרק מרכזי בחוקה, על סמך איזה שהם תרחישים עתידיים שאולי יתקיימו ואולי לא יתקיימו. אני חושב שעם זה יש קושי גדול מאוד, כאשר אנחנו כאילו מתעלמים מאחד מיסודותיה של דמוקרטיה בריאה, היא הריבון. הדיון הזה ביטל לי במובנים מסוימים, הוא ביטל את הריבון, הוא ביטל את העם. הוא אומר להם, העם זה דבר, תשמע, בוא אני אגיד לכם משהו. אני קמתי בבוקר של אתמול ואני אמרתי, אני פוקח את עיניי ואני מסתכל ורואה ומקשיב לדיון, ובדמיוני ראיתי את אפלטון פוגש את אריסטו בתוך האולם הזה, את ז'אן ז'אק רוסו עם הובס ומונטסקיה, ואפילו הלכתי, הפלגתי עד לאוצה. אחר כך הצטנעתי לי, אמרתי אולי נפגוש את פרופסור שלמה אבינרי, ואפילו את ישעיהו ליבוביץ'. מכל אלה לא מצאתי דבר, אז אני הסכמתי עם רוב הדברים שפרופסור דוטן אמר אצלכם, אבל דבר אחד לא הסכמתי, שזה היה דיון מרתק, בעיניי לא היה שם ריתוק, הייתה עבודה טכנאית משפטית של בניית קונסטרוקציות משפטיות, באמת, מרתקות ככל שיהיו, הם עדיין לא השכנעו אותי.
איך שואבים
סמכות יש מאין.
אני לא אתפקח עם זה שרציתי לראות שאת מונטסקיה וקיבלת בסוף את רוני נומה, אבל אני חולק עליך לגמרי לגבי העם. עילת הסבירות קיימת בשביל העם. מאות ואלפי אנשים, וגם עכשיו, כמו שהנשיאה אמרה, יש תיקים רבים תלויים ועומדים של אנשים שנפגעו.
איזה קטע שחלק גדול בעם לא רוצה שבגץ יתערב.
חלק גדול בעם, תסתכלו על כל הסקרים, ותראו איפה אתם נמצאים עם המהפכה הזו. כן, בכל התחומים, בכל הזה, בכל הציונים, המנדטים, לא מנדטים, אפילו 30% מהליכודניקים לא שם. אתם פשוט לא מסכימים לזה מסקנות. אבל אתה יודע...
עורך הדין ציון אמיר, אנחנו סיימנו את האירוע.
רק תזכור שהנשיאה חיות גם אמרה עוד דבר אחד שם, רק פגיעה אנושה במבנה המשטר מצדיקה, ולא עילת הסבירות.
אני מסכים עם זה לגמרי.
שאמר את זה כולם אמרו.
אני מסכים עם זה לגמרי.
אז שחררו אותנו כבר. שחררו! אוקיי, עורך הדין ציון אמיר.
שנה טובה.
תודה וישר כוח על כל מה שאתה עושה למען עם ישראל.
וגם מה שאתה עושה נגד.
תודה, שלום. תם השעה בקללותיה, תחל שעה וברכותיה אחרי החדשות.
וצפו לך פה גיהנום.
וואן טו. כן. טוב, מסתמן שעם הידיעה הזאת, שמה שהקראת לי של דורון קדוש על הנשק שהוא עבר לרשות נכונה, אז זה יוצר כבר משבר קואליציוני.
ראית את הציוד של טוביה סמוטריץ'?
ראיתי, וסמוטריץ' מכנס דיון דחוף בעניין. בן גביר אומר שהוא לא הכיר את הדבר הזה, וזה חמור מאוד.
והנה במשבר. זה היה שיר קצר שכתבתי עכשיו.
שיר קצר למשבר ארוך.
כן.
כן.
שיר אייקו.
אני לא מוטרד מבן גביר וסמוטריץ'.
סליחה בבקשה.
בן גביר וסמוטריץ' זה לא הסיפור פה, אתה הסיפור.
למה?
כי אתה על הדברים הרבה יותר קטנים, במשך שנה ורבע פה עשית...
אני גם רואה את זה בחומרה רבה.
אני יכול לצייץ מגל למקורביו?
כן.
זה הופך אותי למקורב.
לא, תגיד מקורבים בסביבת מגל.
בסביבתו של מגל.
כן, אומרים כשרואים את הדברים בחומרה רבה. כפי שהגיעו לבניוז. בניוז זה כמו בד ניוז.
בעיקר בד ניוז.
בן ניוז.
איזה חדשות אני כבר יכול להביא?
לא, אתה יכול להגיד... הובא לידיעת בן ניוז כי בסביבתו של מגל, גורמים בסביבתו, או משהו בסגנון הזה.
אתה יודע מה זה, מה המקבילה באנגלית להובא לידיעתו של?
מה?
CNN has learned, למדה. זה משפט שאני בחיים לא אשכח, כי מתישהו ב-1991, כשהייתי שליח מעריב בניו יורק, די בהתחלה של התפקיד, צלצל הטלפון בדירתי שבמנהטן, על הקו היה מישהו שהציג את עצמו כסוכן FBI, והוא אמר את המשפט הבא, שאל אם זה אני, We have learned that a group of people is planning to harm you.
וואלה.
וכך בישרו לי שהמאפיה הישראלית בחוף המערבי החליטה לחסל אותי.
למה?
שחסרות סיבות. סיפור אמיתי, נספר לך פעם את ההמשך.
לא, מטורף. זה מעניין, למה רצו לחסל אותך?
ברחתי לפילדלפיה.
אני יכול להבין אותם, אבל למה, אבל למה, מה...
זה היה בסוף פייק.
הבנתי.
הגעתי עד ראש ה-FBI בניו יורק, והוא הביא לי את השם של הרוצח השכיר שנזכר. סיפור אמיתי, יש לי עדים.
כן.
ואז נאלצתי לברוח לחבר שלי אופר בפילדלפיה, ובסוף גיליתי שזה עבריין ישראלי שהכיר אותי, כתבתי לו פעם כתבה, יצא מהכלא, נכנס לארצות הברית בדרך לא חוקית, דרך הנייגרה, תפסו אותו, אמר, תנו לי להיכנס, אני המודיע שלכם, המאפיה הישראלית, אז מאפיה ענקית של ישראלים עם מלחמות ורציחות. אמרו לו, תן לנו ידיעה לדוגמה. אז הוא אמר, יש כתב למעריב בניו יורק, הם הוציאו עליו חוזה. המציא את זה.
הבנתי. אתה יודע איך אומרים בערבית לא יאומן כי יסופר?
אני בטח יודע, ושכחתי איך.
לא.
טוב, נכון. והתשובה היא וואלה, כמובן. שזה מחבר אותנו לאתר וואלה.
בדיוק. ותראה איך הכל מתקשר, שזה מאוד יפה שיש את הקלוז'ר הזה, שאתה חווה חיים שלמים, ואתה עובר תחנות בדרך, ואז בסוף מגיע הקלוז'ר הזה, שהכל נופל לך כמו בטטריס, כל הלבנים... אחת אחרי השנייה. וזה פשוט יפה לראות את הדברים האלה, איך הם מסתדרים. תראה, אני יכול להגיד לך דבר אחד, לגבי הדיון אתמול. בסוף, זה עם כל הצער שבדבר שנקלענו אליו למשבר הזה, עדיין מתנהל דיון, עדיין אנשים מדברים, עדיין יש פה דעות שונות, שזה יפה לראות ובסדר. בניגוד לכל התבהלה והתרללת שאתם עושים ברחובות, וכל הארגוני בריונים שלכם וכל הדבר הזה. אז בצד הדמוקרטי צריך לראות את הצד היפה שבעניין. שבכל זאת אנשים מדברים ויש נימוס, כבודו, כבודה, כבודם, כבודם. אנחנו לא מדברים על הכבוד שלנו, אנחנו כן מדברים על הכבוד שלנו. חבל, יש לך פנים יפות, בוא כל הדבר הזה. זה יפה, אתה מבין?
דווקא יש לך פנים יפות, כן. טוב, תשמע, בזמן שאנחנו התעסקנו אתמול עם עילת הסבירות ומגילת העצמאות, ועדת הכספים התכנסה ואישרה 500 מיליון שקל לפי הפירוט הבא: 123 מיליון לחינוך העצמאי של יהדות התורה, 115 מיליון לחינוך התורני של ש"ס, 96 מיליון למינהל החינוך ההתיישבותי, זה מתנחלים בעברית, 12 מיליון לצורכי תרבות יהודית, כולל עמותות חרדיות, כדי לממן את כל זה, שזה תוספת לתקציב, מקצצים ב-31 מיליון מהמשרד לביטחון לאומי, כי כבר את המשילות החזרנו, 131 מיליון משרד הביטחון, כי את הביטחון גם החזרנו, 32 מיליון מתקציבי שיעורי העזר, כולל הסעות לתלמידים הנזקקים לסיוע, כי כבר סגרנו את הפערים, 18 מיליון מהאגף לאנשים עם מוגבלויות משרד הרווחה, כי הממשלה הזו מנובלת, 28 מיליון מתקציב משרד הבריאות, כי עברנו, 22 מיליון מסבסוד מעונות ומשפחתונים, כי מי צריך את זה? 19 מיליון מעידוד המגזר העסקי שהתעודדו בעצמם, 5 מיליון מסבסוד ריבית והשקעות והלוואות משרד השיכון, ושים לב לזה, 327 אלף מהרשות לניצולי השואה, כי כבר אין. איזו בושה.
כותבת פה דנה בצלאל, בפועל מדובר בכספים קואליציוניים שיועדו מראש עבור חינוך חרדי. מי שעומד מאחורי הנתונים האלה זה ישראל חופשית, ושמדובר אף תוכנית לא נפגעת מכך. הייעוץ המשפטי נשאל האם צפויה פגיעה בתוכנית מסוימת כתוצאה מההפחתה. תשובת נציג אגף התקציבים באוצר, לגבי כלל הסעיפים לא נגרמה פגיעה בסעיפים כתוצאה מהעברות האמורות. בלשכת חבר הכנסת גפני מסבירים כי מדובר בכספים קואליציוניים שחנו במשרדים אחרים, העברה רגילה בין משרדים. לסיכום, לא מדובר בכסף למפלגות חרדיות, אלא לחינוך חרדי, משכורות למורות, אופק חדש, צהרונים, אבריחי כולל ועוד. למה זה כסף לחרדים? סימן שאלה. שתיים, זה לא על חשבון אחרים, זה יועד לשם מראש ככסף קואליציוני, אז למה N12 מסתמכים על ישראל חופשית? אבל לא תורכים לברר עם הכנסת עצמה ועם ועדת הכספים. והנה עוד אמר את זה הנציג של אגף התקציבים בדיון, לא מדובר בהפחתה מתקציב קיים, אלא סכומים שהופרשו לפני אישור התקציב בהחלטת ממשלה 238 מיום 24 בפברואר. אני מבינה שהכתבים היו עסוקים בדיון בבגץ, אבל בגלל זה לא לעשות בירור בסיסי, בגלל זה להכפיש, להסיט נגד מרזה מגזר שלם, סימן שאלה. תודה רבה, אלו היו שידורנו לערב זה, אני חושב שאנחנו מכאן כבר לא נתקדם, זהו.
אני אמשיך בכל
זה,
זאת.
זה השפל כאילו שהגענו אליו.
אני אמשיך
אליו.
בשידורי הניסיון. משהו, כל התגובה הארוכה הזאת, השפל היה פשוט להגיד, הנה ציפור. ובכן, זה כן כסף לחרדים, כי חינוך חרדי זה חרדים. אני מזכיר לך שבחינוך חרדי בדרך כלל גם אין שיש לימודי ליבה, ככה שזה לא עוזר לנו. שתיים, נקבעו מראש, לא נקבעו מראש, הקיצוצים שעליהם בישרתי, שרירים וקיימים, ובדקתי את זה בוועדת הכספים. תעלה לרגע את ולדימיר בליאק, חבר ועדת הכספים, שצייץ גם הוא את כל הנתונים האלה, כי הוא היה בישיבה. זה המצב, אמת לאמיתה. אבל אני רוצה לעשות, להטריל גם אותך קצת, הרי כל פעם משמיע לי דברים שאני אמרתי, אתה זוכר? כאילו כל מיני...
כן.
אגב, זה אחת הסיבות שאני לא הלכתי לפוליטיקה, זה שלא התחילו להזכיר לי כל מה שאמרתי וכתבתי 37 שנה.
לא, אין לי בעיה עם זה.
לא הייתי מגיע לשום מקום.
אין לי בעיה עם זה.
אני עברתי לכל החקירה...
בוא, לא הגעתי למצב של הלפיד והיפוכו.
בוא, אם תלך חזרה לפוליטיקה, תגיע, כי אני אתעסק עם זה. ומה שאני אעשה לך, כשתהיה ראש ממשלה, אתה תתגעגע להיות ביבי. עכשיו תשמע, החקירה הנגדית שחקרה אותך טובעת בזה, הייתה נורא עניינה אותי, אמיתי, כי אני גם חי את המטריה הזו של אותם מה שקרה אז בוואלה, גם אני הרי הייתי מסביב, אפילו דיברנו, אתה זוכר שפעם הרמת לי טלפון? לבדוק איזה סיפור?
כן.
לא הזכרתי בזה.
כן, ודאי.
אני לא זוכר על מה אמרתי ומה, אבל אני זוכר שהרמת לי טלפון, היית עורך וואלה.
כשהייתי עורך וואלה?
כשהיית עורך וואלה, לא.
לא, לא זוכר.
אני לא מדבר על הקפה ששתינו פעם, לא, לא, לא על זה.
לא, לא זוכר.
אני נזכרתי בשיחת טלפון, לא חשוב.
אוקיי.
אז הטובעת הציגה לך ציוץ שלך, כי נחקרת עליו בחקירה הנגדית של ההגנה, ואתה צייצת, כשהפרקליטות מדברת על היענות חריגה בתיק וואלה, היא מתכוונת לזה שמה שחריג זה שנתניהו צריך לבקש לדרוש להתחנן. לפוליטיקאים אחרים הדלת הייתה פשוט פתוחה. ואז אתה, ואז היא הציגה לך את זה, ואז היא הקריאה לך משהו שאמרת פה בתוכנית, שסותר לגמרי כמובן, בואו נשמע.
לא, אבל שמחה, שנייה, יריב, תן לי שנייה, תן לי שנייה. יריב, שמחה, אני הייתי שם, זה היה פעילות חריגה של אזור נתניהו, נכון שכולם משפיעים, שקיבלתי הוראות מלמעלה להוריד כתבה של גדעון סער, וברק, וליברמן, ופואד בן אליעזר, בן אליעזר, עליו השלום, אבל מה שהיה עם נתניהו היה חריג.
מה שהיה עם נתניהו היה חריג, והדבר השני... זה, אותי זה נורא הצחיק, כי זה מזכיר לי קצת, קודם כל בכלל כל החקירה הזאת נראתה כמו התוכנית שלנו. אז אתה וזה היא, זה אני ואתה, זה אתה. אבל, וזה היה מאוד מעניין, ומה שהצחיק זה הקטע שהיא אומרת לך בחקירה הראשית, אמרת, המערכת כולה הייתה אנשי שמאל. ובחקירה הנגדית הלכת לטעמנו צעד נוסף קדימה בעקבות שאלות ההגנה, ואמרת שאתה לא מצליח להיזכר באף כותב טור פוליטי ימני, כשנתת דוגמה את מנחם בן, אבל שהוא היה כותב מקורי כזה, לא בהכרח ימני. ואמרת שהבאת טור של איתמר בן גביר והסגנים עשו לך שיחת טיפוס. אז עכשיו היא מתחילה לראות לך טורים מוואלה בתקופתך. הראשון שאציג לך שכתב כמה טורים בוואלה, זה שימון ריקלין. אתה זוכר את זה? אתה אומר, לא ממש, אבל יכול להיות. אמרה לך. אני רוצה להציג לך את אריה אלדד, כתב טורים, מיכאל בן ארי, איילת שקד, ניסן סולומיאנסקי, מאי גולן, רונן שובל, דני דנון, ועוד ועוד אנשי ציבור. דני איילון, לשעבר בישראל ביתנו, כתב באופן קבוע באתר. מנחם בן כתב באופן קבוע, שאני יכולה להראות לך בנושאים פוליטיים, ובעמדות ימניות. חיים שיין, הוכר לך? אתה אומר, כן, ישראל היום. עקיבא לם? עומר דוסטורי כתב כמה טורים שהגיע מרן ברץ, אתה זוכר את כל אלה? ויש עוד. ואתה אומר, אני לא זכרתי. הטובה, את אומרת, ליטל שמש? כן, אתה אומר, אבל את מבינה שגם אם ליטל שמש כותבת, אז אם בסוף מתפרסמים כזה מספר של טורים, ומנגד, בקיצור, אתה נוסע למרוח אותה?
לא, שהיא כותבת איזה טור.
אוקיי, אתה נוסע למרוח אותה, ואז היא אומרת, אני לא שאלתי על תמונת האתר. אני מדברת על האופן שבו אתה מעיד כאן, מר מגל. אמרת שאתה לא יכול להיזכר באף כתב פוליטי ימני, ואני מראה לך קלסר של דוגמאות, של אנשים שאתה מכיר היטב, כשבאף אחד אתה לא מצליח להיזכר. ואז אתה אומר לה, אני יודע איך לא זכרתי, לא זכרתי, איך? זכרתי רק את דני איילון, בית משפט, ועכשיו... הייתי מבקש מאווירם שאני רוצה יותר כותבים ימניים. אני אבקש מכבודכם, אומרת הטובעת לסיום, להגיש את זה. הם קיבלו את זה?
כן, אבל בוא, שני דברים. דבר ראשון...
אני מקווה לסיום שאותי תזכור מתישהו.
תשמע, אותך אני לא אשכח, אותך אי אפשר לשכוח. תראה, בוא נעשה דבר דבר. קודם כל, אין סתירה...
דבר דבור על אופניו.
אין סתירה בין זה שאני אומר שלאחרים, לנתניהו הדלת הייתה סגורה... ולאחרים הייתה דלת פתוחה. ושמצד שני, שבאזור נתניהו זה היה חריג. כי דברים שעלו במשפט, אצל בוז'י הרצוג, אילן אומר לו, מה שאתה צריך, תתקשר אליי 10 פעמים ביום, וכל הדברים האלה, וברק, ופועד, וגדעון סער, שמתקשר להוריד איזה אייטם על גאולה, אתה מבין? בעלה של גאולה צריך להתקשר למנכ״ל של וואלה, כדי שהוא ייתן הוראה למערכת להוריד אייטם על גאולה, פמיניסטית, כן? יופי, נהדר, וכל האירועים האלה. נתניהו, הדלת הייתה סגורה, המערכת הייתה מערכת שמאל, שלא פרגנה לנתניהו, כמו היום, כל דבר שקשור לנתניהו זה רע, זה לא בסדר, הכל זה שלילי, לא משנה מה, הכל רע ושלילי, זה האירוע, כן? ומצד שני, זה לא סותר שהיו יותר דרישות מהאזור של נתניהו, זה היה לאורך יותר זמן, לכן אין סתירה בין הדברים, זה א', ב', לגבי הטורים, באמת לא זכרתי, תגיד לי מה, אני זוכר כל בעל טור?
בסדר, אני לא...
לא, כל בעל טור, אבל מה שכן, אבל מה שכן, אני גם לא תטורים, גם את הטורים של השמאלנים אני לא זוכר. זוכר מי כתב? לא זוכר, את מנחם בן אני זוכר, כי את מנחם בן אני הבאתי, ומנחם בן הוא כותב אחד הטובים שהיו פה.
הוא היה אקזמפלר, מנחם בן,
אחד הכותבים המעניינים, אתה יודע מה היה בו?
חד משמעית.
היה בו משהו, אתה קורא את... הוא היה... סליחה... סליחה שאני אומר לך את זה.
ושם, כן?
מה?
גם די מטורלל פה ושם,
ברור.
ומרתק.
לא רק זה, גם הוא היה כותב נגד ברית מילה, שזה אחד הדברים היקרים בתפיסת העולם שלי, ולמרות זאת הבאתי אותו,
מכל
כן?
מכל הדברים ברית מילה זה מה שיקר לך? שחותכים לנו את זה?
ודאי, 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 זה דבר השם. ובכל זאת הבאתי אותו, כי אני חושב שהוא היה מעניין, מעניין. אתה לוקח טקסט ואתה אומר, וואי, הוא יעניין אותי, הוא יפתיע אותי, הוא יחדש לי, הוא יביא לי, והוא היה כותב יפה, זה היה ציוט, טוב, לא משנה. בכל מקרה, אני רואה שאלי ציפורי כתב לגבי הטורים האלה, מה, בוא אני אקריא לך את הציוט שלו, יהודית תירוש נתפסת בעוד שקר גס, אתמול הציגה תירוש לינון, לינון מגל, קלסר של כותבי טורים ימניים בוואלה, כדי להוכיח שהאתר היה מאוזן ושהוא שינה גרסתו. פרקליטי נתניהו בדקו את הפרסומים בקלסר, ואלו התוצאות המדהימות. מתוך 89 פרסומים, 55 לא קשורים לנתניהו, 22 נגדו, 7 בלבד בעדו, והיתר, והיתרה ניטרלית. אוקיי, כלומר, כל האירוע הזה שהביא הכובי, נגיד אריה אלדד, ברור שאריה אלדד הוא ימני, אבל הוא אנטי ביבי, אתה מבין? כל מיני כותבים שהם נגד נתניהו, כלומר, בתוך האירוע, הדיון שאנחנו מדברים עליו, מספר הכותבים שהיו בעד נתניהו, היו גם בקרב הכותבים הימנים, היו בטלים ב-60, אוקיי? היו מעט מהכותבים. בטלים ב-10, לא ב-60, בטלים ב-10. אז צריך לגלה פרופורציות, אבל זה לא קשור לזה שבאמת אני לא זכרתי את השמות. מה שכן זכרתי זה שבאמת היה דין ודברים ביני ובין אבירם אלעד, שהיה ראש מערכת החדשות, שאני כל הזמן רציתי יותר כותבים ימניים, שיהיו יותר, כי המערכת הייתה שמאלנית, ואתה יודע את זה, בן, אין מה לעשות. בסוף, כמו שאני, יש לי תפיסת עולם שבאה לידי ביטוי בדברים שאני אומר וכותב, או אומר בטלוויזיה, או ברדיו, לא משנה מה. ואתה, והדברים שאתה חושב ובאים לידי ביטוי, כך אותו דבר עם שאר העיתונאים. אז הם עושים את זה לא בפובליציסטיקה, אז הם עושים את זה בכותרות, הם עושים את זה בטקסטים, הם עושים את זה בתמונות, הם עושים את זה במיקום, הם עושים את זה... יש המון שיטות, התקשורת זה ממלכת המניפולציות, ויש מלא שיטות להעביר את המסר דרך הכיתוב והתמונה וכל הדברים האלה. וזה מה שקרה באופן קבוע בוואלה, כי מה לעשות? כל המערכת הייתה מז'אנר מסוים של אנשים, ז'אנר מסוים של תפיסת עולם. לא היה אף ימני, חוץ מאלה בודדים שאני הבאתי, שגם לא היו איזה ימין קיצוני או ביביסטים, כן? יותר מדי. כל הספינה שאתה לכיוון אחד. זאת האמת, תסתכל אתמול, אתה יודע מה? הצצתי אתמול בתבלה 12. רפי רשף, יושבים 8 אנשים באולפן, אף אחד לא בעד הרפורמה. אחרי זה עודד בן עמי, 6 אנשים יושבים באולפן, אף אחד לא בעד הרפורמה. מה, כאילו, פאנלים שלמים, בלי עמית סגל, זה דמוקרט טבעי. דמוקרט טבעי. אין אף אחד, וגם עמית סגל הוא לא ביביסט, כן? הוא לא כותב, הוא לא עינון מגע לצורך העניין. כותב, אתה יודע, יותר ניטרלי. אבל, פאנלים שלמים, תוכניות שלמות, אף אחד. זה תבלה 12, תבלה 13 אותו דבר, כן? ידיעות אחרונות, הארץ, מקו, וואלה, ויינט, ערוץ 11, ערוץ 13, גלי צהל, תסתכל בליינאפ של רשת בית, כל התקשורת, אז אותו דבר היה בוואלה. אז מה הציפייה? איך זה יישמע הדיונים? איך הדיונים יישמעו? איך יראה עמוד הבית של וואלה? מה אתם באים משחקים משחק? באמת, כאילו, הכל השתגע פה? הכל השתגע, עושים משפט על זה שוואלה היה באתר בעד נתניהו, זה בדיחה, זה פשוט בדיחה, זה בגדי המלך החדשים. כל הזמן הכל פה מזויף.
אתה חייב לסיים את זה.
תדפוק על המיקרופון.
לא, אבל לא נעים לי, אני בכל זאת בן אדם נימוסים.
כבודו ידפוק על המיקרופון. כבודו חבל, פניו יפים.
יש לך פנים יפות, לא חבל. בקטנה ממש, כי היא רוצה לצאת לפרסומות.
היא לא אמרה לי.
היא אמרה לי, לך אין טעם להגיד. לך, אומרים את זה לי.
למה לצאת לפרסומות? עזוב אותך. בוא נגיד שאנחנו לא מוכנים לפרסומות.
בדיוק.
מה יעשו לנו?
לא, אנחנו רוצים אחוזים.
נכון.
סליחה? בדיוק. לנצל את התפר שבעזיבה צלקובניק, לעשות פה הפיכה.
בדיוק.
תקשיב, אתה אמרת בקולך, לא יעזור. כולם רצו. אתה אומר בקולך במה שהשמעתי, שכולם רצו, ואני מגלה לכם מאזינים עיקרים, כל הקריירה העיתונאית שלי, שהיא די ארוכה כבר, מתקשרים... הפוליטיקאים עצמם או באי כוחם או עוזריהם ומבקשים להוריד עליהם אייטמים, והמערכת עושה לזה שימוע, והעורך הראשי או העורך בפועל או סבתא שלי בודקת, אולי יש לו קייס, לפעמים יש לו קייס, אז מכניסים את התגובה ככה, או מורידים שניים מתוך הסיפורים, או מורידים את הסיפור. זה הסיפור, זה העבודה שלנו. וינון מגל השתמש בלי שאיימתי עליו, באותה הקלטה שהרגע שמענו, אצל ביבי הייתה היענות חריגה, כי שם זו הייתה תעשייה. והדבר השני, תקשיב, יהודית תירוש לא שקרה, זה שציטטת אותו שיקר, ולא בפעם הראשונה, כי הוויכוח הוא לא על ביביסטים. אני מקריא שוב. בחקירה הראשית אמרת שהמערכת כולה הייתה אנשי שמאל, ואז היא מביאה לך אנשים שכותבים טור פוליטי ימני. לא ביבי ולא נעליים. לכן כל מה שאמרת בכלל לא רלוונטי. הקטע היה אם זה שמאל או ימין, ואני מודה לך על השיחה המעניינת הזו, כי בסוף אתה עוזר לי פה לעשות את הורדת המסך וקריאת המסכה מעל פני מה שקורה פה. זה בכלל לא שמאל וימין. אני קודם כל אשמח מאוד לראות טורים נגד נתניהו שכתב ריקלין, או שיכול להיות שכתב אחד או שני, שניים, או ליטל שמש, או כל האנשים האלה, רונן שובל, ואלת שקד, וסולומיאנסקי, ומאי גולן, אשמח מאוד לראות. אבל בסוף שמאל ימין, אז זה הייתה השיחה שלך עם הטובעת. ואנחנו פה לקחו, עכשיו יש תופעה שנקראת ביביזם, והיא טוענת שכל האחרים זה שמאל. לא חברים, ביביזם זה לא ימין, זה פולחן אישיות. מתי ראינו את זה? כל בוקר מחדש, כולל בעברת 1500 קלצ'ניקובים עם כוונות לייזר לפלסטינים ברגע זה ממש. תודה.
תודה לך, תודה לך.
נכון? תודה שבאתי.
תודה, יש לנו אחר כך כמה מרועיינים. אם אתם מתפזרים, תחזרו.
הבת של משה קול, שחתם על מגילת העצמאות, אותי מעניין סתם לשמוע פולקלור על מגילת העצמאות, אחרי שהיא כל כך בחדשות.
אוקיי. לא? פולקלור, כן.
פולקלור.
תודה.
ביי.
שלום חבר הכנסת אוהד טל, מהציונות הדתית.
שלום שלום ובוקר טוב.
אתה מצייץ אתמול בן גביר מספיק, הרצון לשנות מדיניות כלפי מחבלים בבתי הכלא הוא חשוב, אבל מי שחושב שיעזור לו אם בכל פעם שלא מצליח להוביל שינוי ירקה ברגליים, יצעק, יאיים וישים את כל העולם בחוסר היכולת להוביל מהלכים, פשוט טועה, הילדותיות הזו מתחילה להימאס, היא תעלה בנפילת ממשלת הימין. מה תגובתך חבר הכנסת אוהד טל על העברת הנשק לרשות הפלסטינית, כפי שדווח הבוקר ברשת החברתית X?
איזו שאלה נפלאה, אינון, באמת שאלה נפלאה. כמובן שהמציאות הזאת, א', אני יכול לומר לך שאני התחלתי לעשות את הבדיקות, אנחנו לא מכירים את ההחלטה הזאת, אנחנו לא מכירים שהדבר הזה קיבל אישור של אף גורם רלוונטי, ואנחנו בוודאי, בוודאי, בוודאי לא יכולים לחיות איתה. זאת בעיה קשה. אם הדבר הזה אכן נכון, אנחנו באמת נמצאים במציאות קשה, כי זה המשמעות שזה חזרה על אוסלו, המדיניות של אוסלו מלא, מלא, מלא. אני לא רואה איך הממשלה הזאת יכולה לקדם כזאת מדיניות.
אתה יודע למה שאלתי את זה, אתה מעביר ביקורת על בן גביר, בן גביר רוצה לעשות שינויים, אתה אומר לו אתה ילדותי, ובסוף מתברר שהוא צודק, שהממשלה הזאת לא מצליחה לא רק לפגוע בתנאים הפריבילגיים של חבורת הקייטנה בבתי הסוהר, אלא גם מעבירה נשק, אל תפריע כרגע בן, ומעבירה...
כשהימין המטורלל רב בינו לבין עצמו, אתה אומר אני צריך להסתלק.
בדיוק.
אוקיי.
מה שקעתי שבע, כיסא אחורי עכשיו, תביא את הפופקורן, תהנה, מה רע לך? טוב, אז כנציג הימין המטורלל, לפי מה שבן ככה הציג אותי, תשמע, אני לא התפקחתי, ואם תקרא את מה שכתבתי, לא אמרתי שאיתמר בן גביר לא צודק בדרישה שלו, בוודאי שהוא צודק בדרישה שלו. הנושא של, אם אנחנו רוצים באמת למגר את הטרור, הנושא של היחס של מדינת ישראל לאסירים הביטחוניים, לרוצחים המתועבים והשפלים האלו, בוודאי חייב להשתנות. אבל השאלה היא, האם על כל יומיים ממשלה יכולה להתמודד עם מציאות שכל יומיים ראש מפלגה אוסף את חברי הכנסת שלו ומנצר צעדי מתחאה כנגד הממשלה ומנצר לזעזע את הקואליציה? ככה לא מקדמים שינוי במדיניות. ודווקא הדוגמה של מה שאנחנו רואים היום ממחישה את ההבדל בין ההתנהלות שלנו לבין ההתנהלות של איתמר. אנחנו כמובן לא שמחים, לא מהמצב של האסירים, אנחנו כמובן לא שמחים במקרה שאנחנו נגלה שבאמת יש החלטה כזו להעביר נשק לרשות הפלסטינאית. אבל השאלה אם אנחנו עכשיו הולכים, הולכים לתקשורת, זה מאיימים, וכל דבר עושים בפומפוזיות ובאקטים של איזושהי שרירנות חובבנית.
אבל זה בדיוק מה שאתה עשו, זה בדיוק מה שעכשיו נתאה בצלאל סמוטריץ' עושה, מכנס דיון דחוף בעניין ה...
לא דיון פוליטי. נכון, הוא מנסה לאסוף אינפורמציה, להבין איפה אנחנו נמצאים, ואם יש החלטה כזאת, אז איפה היא נמצאת, ומי החליט אותה, ועל סמך מה, ובאיזה סמכות. זה בוודאי חלק מהאחריות של שר בממשלת ישראל, אל מול מדיניות, שעוד פעם, במידה והיא נכונה, אנחנו כמובן לא מקבלים אותה, אז איך מתמודדים עם הדבר הזה? לבין ללכת ולעשות כל דבר בתקשורת, וכל דבר באופן פופוליטי שמראית את הקואליציה, ובסוף אין מה לעשות, אנחנו צריכים להבין, הרי מה האלטרנטיבה? יש לנו אלטרנטיבה, אנחנו יודעים טוב מאוד מה קורה, אם חס וחלילה, נלך לבחירות ותעלה פה ממשלת שמאל ערבים, אנחנו יודעים טוב מאוד מה יהיה פה, מה יהיה פה בהתיישבות, מה יהיה פה בזהות היהודית של המדינה, מה יהיה פה במערכת המשפט, מה יהיה פה בכל הדברים שכל כך כל כך חשובים לימין. אז אי אפשר להריד את הקואליציה כל יומיים ועל כל דבר שאתה לא מצליח לקדם מדיניות. אגב, אני חושב שחלק מהבעיה, שאיתמר עוד מראש את הקמפיין, עוד לפני שהוא קידם את ההחלטה ואת המהלך,
עוד.
את הקמפיין הוא כבר קידם. ופה עוד. אני חושב שזאת בעיה, זה לא שיטה לנהל קואליציה.
אני בכל זאת מצביע יפה. תגיד, יכול להיות שהוא קצת ילדותי?
רק תשתה קולה בין הפופקורן האחד לשני.
לא, אני שותה רק מים. יכול להיות שהוא טיפה ילדותי, איתמר?
אני חושב שזה מה שכתבתי, אני חושב שההתנהלות הזו היא התנהלות ילדותית, שלא, היא לא תורמת לאף אחד שום דבר, היא לא משנה את המציאות.
אז אני רוצה עכשיו בכל זאת לשאול שאלה יותר רצינית.
היא לא תורמת יותר ביטחון, והיא לא תורמת לחיזוק הקואליציה.
אני רוצה לשאול שאלה יותר רצינית, בהקשר באמת לשיחה שלכם, כי אני לא חושב, אתם מערבבים, אינו נרבב פה, בין הסיפור של האסירים הפלסטינים הביטחוניים, שזה סיפור כבד, מורכב, עם המון השלכות, לבין מה שקורה עכשיו עם הכלי נשק, עם ה-1500, אגב, זה אושר על ידי ראש הממשלה ושר ביטחון.
ברור.
אתם יודעים את זה.
ברור.
אז זה לא טוב, אני חושב למשל שאוהד טל צודק, בזה שהוא מרגיע את בן גביר בנושא האסירים הביטחוניים, הדברים שאי אפשר להגיד ברדיו, למה עכשיו אף אחד לא רוצה להעביר את המזרח התיכון על הקשקוש של הפיתות שלהם, לעומת זאת ב-1500 אני מניח לכם לריב באופן חופשי, אני לא רוצה להתערב.
אבל אתה בעד להעביר להם כסף או נגד? נשק?
וואי, אם בן כספית תומך במה שאני אמרתי,
שנייה, בן, אתה בעד להעביר להם נשק וסייבר ואמצעים או נגד?
אני בעד כל מה שמערכת הביטחון חושבת שטוב לביטחון שלנו.
ואם מערכת הביטחון תומכת בהעברת נשק לרשות הפלסטינית, אתה בעד?
כן.
טוב.
אם לא, מילה לסיום. אם לא, אני נגד.
אוקיי, מילה לסיום שלך.
גם בהקשר של המדיניות של מערכת הביטחון, אנחנו צריכים לזכור דבר פשוט. אנחנו לא אמורים לאמץ באופן אוטומטי כל מדיניות. חלק מהלקחים שאנחנו צריכים להפיק מההיסטוריה שלנו במדינת ישראל, לא כל כך רחוקה, זה שצריך לאתגר את החשיבה, צריך לאתגר את המערכת, צריך להצג, כן לעשות לייצר אלטרנטיבה מבחינת הקונספציות שלפיהם אנחנו מנהלים את התפיסות הביטחוניות שלנו, אבל עוד פעם, השאלה אם אנחנו עושים את זה בהתנגחות חזיתית עם אנשים ספציפיים ועם האלוף פוקס או עם ראשי מערכת הביטחון ועושים את הכל בתקשורת, או אם אנחנו מנהלים דיון ענייני בפורומים הרלוונטיים במטרה באמת לנהל שיח ולייצר שינוי מדיניות. בוודאי שזה חלק מהאחריות שלנו כממשלה לייצר שינוי מדיניות, גם אם אנחנו לא מסכימים עם מערכת הביטחון, זה בסדר, מותר לחלוק. שאלה איך עושים את זה, אם עובדים באופן קונסטרוקטיבי, או שמכל דבר עושים קמפיין תקשורתי.
אוקיי.
אני ממש נהנה לשמוע אותך, בלי להסכים, כן? ככה צריך להישמע חבר כנסת מהימין.
תתחיל לחשוב מה עשית לא בסדר, שבאמת תסמית מפרגן לך.
לא, אני לא מסכים עם חלק גדול מה שהוא אומר, אבל הוא מתבטא בצורה מכובדת, הוא לא מגדף את יהודה פוקס, ולא את הרמטכ"ל, והשב"כ לא חדרה אליו הפיכה, כמו שהיא צעקה אחרי שצעקה לנהג שלה לנסוע על המאבטחים. כן, יש בן אדם שתענוג לנהל את השיח. בניגוד לך, ינון. סליחה.
חבר הכנסת אוהד טל מהציונות הדתית.
אני מתנצל שהחמאתי לך, סליחה.
שלום יהודית קול ענבר.
וברכה.
ביתו של משה קול שחתום, זכרו לברכה, שחתום על מגילת העצמאות.
נכון.
מה את אומרת על הוויכוח עכשיו על המגילה?
תראה, אני אתמול, כשדיברתי עם התחקירנית שלכם אתמול בלילה, אני אמרתי לה, אני לא נכנסת לוויכוח הזה כרגע. לא רואה את עצמי מומחית, לא בדינים, לא בנושאים משפטיים ודברים כאלה. מה שאני יכולה להגיד זה שמבחינתי, המגילה מייצגת את אבא שלי, ממש כאילו את העקרונות שלו, את החשיבה שלו, את דרך החיים שלו. ומה שעוד היה מפתיע, אתמול בלילה אחרי שהתקשרה, הקשבתי לאיזה רעיון שעשו איתו ב-1961 בנושא המגילה, ודבר ראשון זה היה מרגש אותי פתאום לשמוע את הקול שלו, ובסוף הרעיון, הרעיון שואל אותו, תגיד, מה אתה חושב על המגילה לגבי אנשים שיראו אותה או בעוד 50 או 70 שנה? איך זה ייראה ביניהם? האם אתה חושב שצריך לשנות משהו? ואבא חושב, ואז הוא אומר, לא, אני הייתי משאיר אותה כמו שהיא, יהודית והומנית. הוא השתמש במילה הומנית שלדעתי מאחדת את כל הנושאים של שוויון זכויות אדם וראייה של שכולנו שווים, ראייה של חוקה, ראייה של ללכת כולנו לבתי ספר עם חינוך אחיד, צבא אחיד, ראיית האחר בחברה, ולכן אני חושבת שהוא גם באמת אמר את האמת, שהוא לא רוצה, מבחינתו, הוא לא רואה צורך לשנות אותה, הוא מדבר על ימינו.
אגב, עוד לא אמרנו, יהודית, מי היה אבא שלך? הוא היה, אני זוכר אותו, שר תיירות, ליברלים עצמאים, נכון?
כן, נכון, זה היה כבר סוף הדרך יחסית.
מה היה לפני?
אבא היה בעצם מנהיג הנוער הציוני, עד לפני קום המדינה, כנער צעיר, בפינסק, הוא למד בגימנסיה תרבות, ו...
איזה קטע, גם סבתא שלי.
באמת?
כן.
כן?
אתם
פינסקאים. למדה בגימנסיה תרבות.
גדול.
אוקיי. והוא היה ראש הנוער הציוני שם, ואחר כך הוא עולה ארצה.
באיזה שנה?
32.
וואלה.
והוא...
שנה לפני שהיטלר עולה לשלטון.
כן, נכון. ובאמת ההורים שלו נרצחו שם. אבא שלו, אח שלו עלה גם בהמשך מולה, והוא התגייס לצבא האנגלי ולבריגדה, והוא נלחם במלחמת.
אבא של... משה קול היה בבריגדה? את זוכרת איזה גדוד?
לא, לא, כי... אח שלו מולה.
אח שלו, כי אבא שלי היה בבריגדה.
אבל הייתה להם אחות, קולה, שהם השיגו לה סרטיפיקט של סטודנט, ואימא שלו אמרה, מספיק ששלחתי שני אנשים למדבר, והיא לא עלתה, לא נתנה לה לעלות, והיא נרצחה איתה בבור.
כן, בבורות, הנאצים רצחו אותם בבורות שם בפינסק.
כן, פולה הייתה בהיריון.
כן, כל היהודים נרצחו שם, זה רצח אכזרי שם היה.
זה אחד המקומות הכי גרועים באמת, נשארו, אני חושבת, 11 אנשים.
כן.
אז באמת גם היה אפוף בשואה מצד אחד. מצד שני הוא היה מאוד אופטימי, אדם חיובי, אני גם לא חושבת ששמעתי אותו צועק בכלל. ומבחינתו, הוא נבחר, דרך אגב הוא נבחר, בקונגרס הציוני ב-46, כסגן חבר הנהלת הסוכנות, ב-48 הוא נבחר לחבר מלא.
אגב, זה נכון, גם בהקשר של מה שאמר בומבך אתמול, זה אנשים שלא נבחרו, כל האנשים במועצת העם נבחרו במוסדות שלהם. לא היו בחירות לכנסת, לא היה כל הדבר הזה.
תרשו לי למישהו שלח לי פה נתונים מעניינים, תגידי לי מה את חושבת עליהם. במגילת העצמאות חתמו 35 אשכנזים, ספרדי אחד היה נציג הספרדים, כן, בחור שלום שטרית.
שניים לפחות.
ולא, ונציג התימנים. סעד יעקובשי.
אתה מדיר תימנים עכשיו?
ומבחינת שמאל ימין, אז מה שנקרא שמאל 28 אנשים, מהימין 3 אנשים ו6 דתיים.
נכון, הם ניסו כנראה לייצג איזשהו, תראה, גם נשים יש רק 2.
נכון.
שזה עובד סוסי בכלל.
אבל אין שם בכלל ענייני שמאל ימי.
היו להטאבים?
מה?
אני מניח שהיו ולא ידעו.
לא ידעו, בדיוק. אבל אני חושבת שהם...
בואו, ככה זה.
הם ניסו לייצג, זה גם תקופה מאוד קצרה שהיה צריך לעשות משהו. גם כל מגילת העצמאות הרי זה מגילה של עקרונות ושל חזון. אין שם בדיוק איך תפעל המדינה עם...
אם יבטלו את עילת הסבירות.
אין שם שמאל ימין, זה אירוע אחר.
זה חזון, ולכן הוא גם, אני חושבת, זה חזון כל כך מרגש, ובאמת נגיד, אבא, הוא בתקופת, כשהוא היה ראש עליית הנוער, עכשיו הוא היה בכלל, כשחתמו על המגילה, הוא היה בירושלים. הוא היה מאוד צעיר.
היו באמת, שליש מהאנשים היו נצורים בירושלים.
לא שליש, שלושה.
זכרתי משהו עם 3, כן, אוקיי. 300.
הוא היה צעיר, הוא בדיוק מלאו לו 37. והוא עבר לירושלים עם התפקיד שלו בהנהלת הסוכנות, עם אמא שלי, שהייתה בהיריון איתי, שתי אחיותיי, אליזה וסרי, והוריה שהיו ניצולי שואה, והגיעו אחרי המלחמה, והם גרו איתנו, אז הם עולים כולם לירושלים, בירושלים באמת המצב כל כך נוראי, שאתה, אני באמת לא יודעת מזה על הדעת כמה שהמצב נוראי, הגביעות, פשוט לא היה איפה לקבור, מאות אנשים...
והיה כבר מצב של אין מים ואין מצוקת מזון?
אין חשמל, אין חשמל. הם לא ידעו מה מתרחש, הוא אומר, הבטריות לא עמדו תמיד. ובאמת, ואז הוא מקבל את תפקיד ראש עליית הנוער, כי הנס בית נרצח בשיירה, ובעיניו זה תפקיד חייו. זה באמת, הוא אומר, זה הדבר הכי חשוב שהוא עשה בחיים.
תגידי, סליחה, יהודית קול ענבר, ביתו של משה קול, זכרו לברכה, שחתום על המגילה. חזון הנביאים, מה הוא בעינייך?
חזון הנביאים, וגם הם לא נבחרו, נכון?
נכון.
הנביאים נבחרו על ידי השם.
הבנתי, על ידי השם. ואת מי בחר, מי בחר את השם, סליחה?
אנחנו, הוא בחר בנו.
אני צריך את דוד לוי בפריימריז.
אז מה זה חזון הנביאים בעינייך?
בעיניי זה חזון של מדינה, שהוא גם אומר על זה באיזשהו שלב הבא, שהיא אור לגויים.
מה זה אומר?
אני חושבת שהמשפט שכתוב במגילת העצמאות, תהיה פתוחה לעלייה יהודית וקיבוץ גלויות, תשקול על פיתוח הארץ לטובה, לטובת כל תושביה, תהיה מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום, לאורך חזונם של נביאי ישראל, מן המילים.
באיזו שנה הוא נולד?
הוא נולד ב-11.
1911.
בן 112
היום. יאללה.
כן, נפטר ב-89. תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה, בלי הבדל דת, גזע ומין, תבטיח חופש דת, מצפון, לשון.
אוקיי, לא, כי את יודעת, מדברים גם על בית מקדש וגאולה ו...
תגיד, אם נבין לכם בית מקדש, תניחו לנו עם המהפכה הזאת.
כן, אני רוצה שנעשה שידור מהעזרה. טוב, יהודית קולין בר, ביתו של משה קולין בר.
היה כיף להיזכר באבא שלך.
שחתום על המגילה, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה לכם.
חסות.
ביטוח גו, מכסה אתכם ללא השתתפות עצמית במוסקי ההסדר. גו, מבית הכשרה חברה לביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
שושנה זילבר הלכה לעולמה, אשתו של אריאל, כתב לה את השיר הזה.
וואו, איזה שיר. ואיך שלא.
ואיך שלא, אפנה לראות, תמיד איתה ארצה להיות, שומרת לי אמונים, לא מתרוצצת בגנים, וגם אני בין הבריות, לא מתפתה לאחרות. גלים עולים, חולות נעים, יפשט הרוח בעלים, ובלילות, ובלילות, עולות עולות במגינות, וזרם דק קולח, ותפילותיי לרוח נענות. שקט עכשיו, וכל אחד עסוק בענייניו, אל הרופא הכי טוב במדינה, בכדי לחשוף עד הסוף אך התמונה
הוא כותב בסייעת הדשמיה, אשתי אהובתי הנצחית והמנוע של חיי, שושניקה הלכה לעולמה היום יום שני קפה אלו לאחר שנה שנלחמה על חייה מהמחלה, ואני לא עוצר את הדמעות, לא עוצר את הדמעות.
מרגש מאוד.
לשמוע את הציפורים שרות, גלים עולים, חולות נעים, יפשט הרוח בעלים.
תודה לאפרת קורמן, שר פלסנר ומלי בנימינוב שערכו והפיקו, לטל אשל ואילי קונפלד שהיו אחראים על השידור, לאורחים בדיגיטל ירון זאבי, עינב אורגד ומאורטה. תודה לכולכם, שתהיה לכם שנה טובה וחג שמח.
שנה טובה, אני לא אהיה פה מחר, שנה טובה לכולם.
לא, גם אני לא אהיה פה מחר, אין תוכנית מחר. יש סיכום שנה של ניסי משל.
אז שנה טובה, אינו.
שנה טובה לך, בן.